ערב טוב, הנושא שלנו היום, כפי שפורסם, ענייני דיומה. עכשיו, היות ובענייני דיומה אפשר לדבר על ענייני דיומה. אז אנו צריכים להמתין עד יומה, או עד אתמול, כדי לדעת על מה לדבר. אז אין ספק שהנושא, הייתי אומר, של הגרעין האיראני והמשמעויות שלו, אפשר לומר, ההופעה המלכית שבדור הזה, ברמה האידיאולוגית, מטרידה אותנו מאוד ומטרידה ודאי את העולם, כפי שבא לידי ביטוי ממש בימים האלה. אז חשבנו אולי לעסוק קצת בסוגיית מחיית עמלק, ובעיקר להבין בעצם את הלבושים השונים שמתלבש עמלק במהלך ההיסטוריה בצורות הופעות שונות, צורות הופעה שונים השונות, ומה בעצם בסיס המחלוקת, בסיס המאבק בינינו לבין עמלק. אז בעצם אנחנו נחלק את הדברים היום לשני חלקים. חלק אחד ננסה להבין מהם הלבושים שבהם התלבש עמלק במהלך ההיסטוריה. נגלה בעיקר שלושה, ארבעה לבושים. ואחר כך ננסה להבין את שורש הדברים, את שורש המאבק, וממילא גם את צורת הפתרון. כולנו מכירים, אם אפשר לומר, את הפסוק שמתאר את עמלק או מגדיר את עמלק כראשית גויים עמלק. דיינו, כשבלעם הרשע רואה את מה שרואה עד סוף ההיסטוריה, אז שהוא מגיע לעמלק, הוא אומר את הפסוק הבא בספר במדבר, וירא את עמלק וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. המילה ראשית, אין הפירוש שלה ההתחלה. כי כידוע, המילה הראשונה בתורה היא בראשית ברא אלוהים, וחז"ל כידוע אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם, ואם נספור נגלה שיש תשע פעמים, ויומר ויומר ויומר, ויומר אלוהים יהי ויהי, ואין פעם עשירית. הפעם העשירית, אמרו חכמים, היא המילה בראשית, שהיא בעצם הפעם הראשונה. אז אם כן, מה ההבדל בין המאמר הראשון שהוא בראשית, לבין שאר תשע המאמרות שהם ויומר? אמרו חכמים, שבמאמר הראשון בראשית נברא הכל. כלומר, הראשית היא בעצם הגרעין המקורי של הכל. הראשית היא התמצית של הכל. הראשית היא היסוד של הכל. ולכן לפי הפירוש הזה בחז"ל, הפירוש של המילה ראשית זה לא פרסט או התחלה או משהו כזה, אלא הפירוש של המילה ראשית היא בעצם הגרעין והתמצית של כל דבר נמצא בראשית שלו. למשל, כמו שאומר הכוזרי על התפילה, שהתפילה היא גרעין הזמן ופריו. אז אם זה פרי, איך זה גרעין? אלא שכל הפירות שעתידים להופיע על העץ, בעצם נמצאים ב-DNA, בגרעין. שם הכל נמצא. לפי זה צריך להסביר כאן, שעמלק הוא ראשית הגויים, לא רק במובן הזה, אם אפשר לומר שהוא הגוי הראשון שפגשנו מאז היותנו כעם, כשיצאנו ממצרים, כשהוא התנפל עלינו ביציאת מצרים, לאחר יציאת מצרים. אלא שעמלק הוא בעצם התמצית והגרעין והיסוד, אם אפשר לומר, הוא ה-DNA של אומות העולם. התמצית של אומות העולם זה עמלק. ראשית גויים שווה עמלק. אלא, כמו שאמרנו מקודם, שבמהלך ההיסטוריה, הוא התפרט לצורות הופעה שונות. והוא התלבש בלבושים שונים, נראה עוד מעט. מה הם הלבושים? ואחר איתו, אומרת התורה, ואחר איתו, עדי עובד. אז אנחנו הולכים קצת לברר את הסוגיה של מי הוא המלאק, מה הם לבושה, ואיך אנחנו מתמודדים איתו. והדברים כמובן, לילו נשמת הרב ציודה זצ"ל, ולילו נשמת גיסי הקדוש, רבי אלחנן אהרון נטליה, השם ייקום דמו. הרב ציודה זה 30 שנה, אל חנן זה 21 שנה, והדברים שנלמד היום הם מתאימים, א', כמובן לתפיסת עולמם, למה שהם פעלו בחיים, ואולי גם למה שהם הנחילו לנו, כל אחד למדרגתו, לפי עניינו. אם אנחנו מתבוננים רגע בתורה, וכלל גדול בידינו, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ואנחנו נשאל את עצמנו, איזה מאבקים פגשנו בתורה, בעיקר בספר שמות, ו... קצת במדבר, או נגיד במדבר ודברים. שמות ויקרא לא כל כך שייך למאבקים ולמלחמות. נגלה שבעצם פגשנו מספר אומות. בואו נחלק אותם לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת של עמים, שאיתם לא נלחמנו, לא נאבקנו. הקב"ה מכל מיני סיבות אמר לעקוף אותם, לא להילחם איתם, אולי קצת להתגרות בהם, לחלק מהם. שלושת העמים שאיתם לא התנגשנו, אם אפשר לומר, הם עמון, מואב ואדום. עם שלושתם לא התעסקנו. אבל עמים אחרים שכן התעסקנו איתם, הם סיחון, מלך האמורי, אוג מלך הבשן, מדיין, מלחמת מדיין, מלחמה מאוד מעניינת, נראה בהמשך, וכמובן המלאק. כלומר, שלוש אומות לא התעסקנו, ארבע אומות מאוד התעסקנו. המון מואב ואדום, אם אפשר לומר, המאבק איתם הוא כנראה מאבק יותר סמוי, סיחון אוג ומדיין והמלאק, המאבק איתם הוא יותר גלוי. זה בעבר הירדן המזרחי. כשאנחנו עוברים את הירדן ביוד בניסן, ואז אנחנו מגיעים לעבר הירדן המערבי, אנחנו פוגשים 31 מלכים, כפי שמתואר בספר יהושע בתחילה, ושם אנחנו נלחמים 31 מלכים, ובסוף יהושע מפרט את אותם 31 מלכים שאיתם התמודדנו ואותם ניצחנו. אם כן, אם אפשר לומר, בחלק המזרחי של התורה, ואחר כך בחלק המערבי של ספר יהושע, אנחנו נפגשים סך הכל עם ארבעה עמים, ועוד 31 עמים שאיתם אנחנו נאבקים, ואילו עם שלושה עמים, המון מואב ואדום, איתם אנחנו לא מתעסקים. וחזל אמרו כלל גדול, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. דהיינו, אם אנחנו רוצים להבין את המאבקים שלנו עם עמי העולם, לאורך כל ההיסטוריה, אז כדאי ללמוד מה אופי המאבק עם סיחון, מה אופי המאבק עם אוג, מה אופי המאבק עם מדיין, שהתמצית של שלושת המאבקים האלה הוא המאבק עם המלאק, וזה גם יבוא לידי ביטוי במאבק עם 31 המלאכים שאנחנו נפגוש בעבר הירדן המערבי. אז מה בעצם אנחנו הולכים לעשות בחלק הראשון של הדברים? לנסות להבין מה בעצם האופי של כל אחד מהמאבקים האלה, מהמפגשים האלה. המפגש בין ישראל לסיחון, ישראל לאוג, ישראל למדיין בצד המזרחי, וישראל לכל ממלכות כנען בצד המערבי. ואז מלא להבין איך המלאק, נראה בהמשך, זה החלק השני, הוא בעצם התמצית של הכל, הגרעין של הכל, הראשית של הכל. טוב, אז בספר תהילים, כשדוד המלך מתאר את יציאת מצרים, ואחר כך את הכניסה לארץ וכו', אז הוא אומר את הפסוק הבא, מקור 2, אם אנחנו נאבקנו, חלק ראשון, לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. השניים הראשונים בצד המזרחי, כל ממלכות כנען בצד המערבי. מה עם מדיין? טוב, מותר להישאר בקושייה, למה דוד המלך לא משאיר את מדיין? לא מזכיר את מדיין. אולי בהמשך יהיה איזה כיוון תשובה. בכל אופן, כבר בפסוק הזה, דבר תמוע מאוד. אם דוד המלך רוצה לפרט את כל מי שנלחמנו איתו, כמו שהוא מפרט לגבי הצד המזרחי של עבר הירדן, דהיינו הוא פרט את סיחון ואת אוג, אז למה לגבי המלכים שנאבקנו איתם בעבר הירדן המערבי, 31 המלכים, שם דוד המלך לא מפרט. אם אתה מפרט סיחון ואוג, לסיחון מלך האמורי או לאוג מלך הבשן, תגיד, ועם מלך לחיש, ועם מלך גזר, ועם מלך חברון, ועם מלך ירושלים, תפרט את כל הפירוט. ואם אתה לא מפרט לגבי החלק המערבי, אתה נותן כותרת לכל ממלכות כנען, אז תיתן כותרת גם למלכים בעבר הירדן המזרחי שאיתם נאבקנו, שבם נלחמנו. תגיד לכל מלכי האמורי ולכל ממלכות כנען. אז למה אם כן דוד המלך מפרט את סיחון ואת אוג מצד עצמם, בפני עצמם, ואילו את כל מלכי כנען, 31 המלכים, הוא לא מפרט, אלא שם אותם בקטגוריה אחת. מכאן מבין הרב קוק, בעולת ראייה על הפסוק הזה, שכנראה שלושת המאבקים האלה, הללו, שלושת המלחמות האלו, הן לא מלחמות היסטוריות, שפעם הייתה אומה שקראו לה סיחון, מלך האמורי, האמורי, שמלכה הוא סיחון ונאבקנו בה, אלא כנראה שיהיו לנו הרבה מאבקים בדפוסים, והייתי אומר, בכיוונים ובמסלולים הסיכונים. והיו לנו הרבה מאבקים במסלולים האוגיים. והיו לנו הרבה מאבקים במסלולים של לכל ממלכות כנען, ועוד מעט נגיע למדיין. אם כן, מה כל אחד מהמלכים האלה ומהמלחמות האלה בא לבטא? אומר הרב, הגבורה שהיא עומדת למופת, היא מצטיינת בשלושה אופנים. כלומר, כשאנחנו מתייחסים לסוגיית הגבורה, שאחד הביטויים שלה הוא במלחמה, ולאו דווקא, היום זה לאו דווקא חייב לבוא בצורה צבאית. זה יכול להיות פוליטית, זה יכול להיות כלכלית, זה יכול להיות עולם המחשב, זה יכול להיות בכל מיני צורות. אבל כל סוגי החיכוך, כל סוגי ההתנגשות והמאבק בין עם ישראל לעמי העולם. אז הגבורה הזאת שבאה לידי ביטוי נגדנו, היא עומדת למופת, היא מצטיינת בשלושה אופנים. משלושה סוגי, ממדי, צדדי גבורה, שאיתם אומות העולם נלחמים בנו. וככל וכפי אופיו או אופיה של כל גבורה, כך אנחנו צריכים להעמיד אלטרנטיבה לאותה גבורה, אלטרנטיבה הנכונה. אומר הרב, הגבורה האחת, סוג המלחמה האחד, שאומות העולם נלחמות נגדנו, האחת היא הגבורה הנפשית. נקרא כמה שורות. ובנידון של מלך אז וקשה, היא מתבלטת אם הוא פראי בתכונותיו האכזריות, שאז קשה מאוד לעמוד נגדו. איך זה קשור לסיחון? על סיחון נאמר שדומה לשיח במדבר, ודומה לערות במדבר. היינו, הגבורה הנפשית הפראית, שאין לה גבול בתוכן התפרצותה. וזהו הכוח המטיל אימה, שהשתמשו בו ראשי עולם הקדמונים, בייחוד כמו נבוכדנצר, שאכל, אומרת הגמרא, ארנבת חיה, היה אוכל והיה מפרסם את זה, כדי להשריש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית, אשר הכיר בכוח זה את חיזוק ממלכתו האימתנית. בואו נגיד במילים פשוטות. סוג אחד של אויבים שאיתם אנחנו נפגשים, אנחנו כרגע מדברים על הלבושים, תכף נראה את השורש. סוג לבוש אחד, זה אויבים שנלחמים על הנפש. הייתי קורא לזה היום, מלחמה פסיכולוגית. דהיינו, ניקח דוגמה פשוטה. האם הערבים היושבים בעזה וביהודה ושומרון הם סכנה אסטרטגית קיומית למדינת ישראל? התשובה היא לא. חיל אוויר חצי יום, יומיים, יכול לסגור את הסיפור. אין לנו בעיה, הם לא מאיימים עלינו קיומית. אבל כשיש עם שלא מאיים עליך פיזית קיומית, אז הוא משתמש ב, אם אפשר לומר, בכיוון אחר. הוא מתחיל להיאבק על הנפש. וככל שהוא יהיה יותר פראי, יותר אכזרי, יותר חסר גבולות, גם הרי במלחמה יש איזה שהם גבולות. למשל, במלחמה לא יורים על נשים וילדים, לא מבדים הריגה על תינוקות. אבל הוא הפוך, ככל שהוא יותר אכזרי, יותר פראי, יותר לא עומד בגבולות גזרה ומסגרת, אפילו שכללי מלחמה נורמטיבית, כי הוא באמת אכזרי ופראי, כך הוא יותר יטיל אימה על האויב, מבחינתו על עם ישראל. ולכן האויב מהסוג הזה, הקושי שלנו איתו, הוא לא קושי פיזי, צבאי או פוליטי, זה כבר סוגיה אחרת, אלא הקושי שלנו איתו הוא קושי נפשי, והוא ילחם על הנפש. ולכן אויב כזה למשל, לא יתבייש לעשות מעשי רצח אכזריים ביותר. והפוך, ככל שהוא יהיה יותר אכזרי, הוא ישיג יותר את מבוקשו. חס ושלום, סליחה על הדוגמה, אני ממש מתנצל על הדוגמה. כשאויב כזה ישחט שני חיילים ברמלה, בידיים, ואחרי זה יעמוד עם כל העולם עם ידיים מגואלות בדם, הוא ישיג בדיוק את מה שהוא רוצה. כשאויב כזה יוודא הריגה על ארבע ילדים של בני משפחת חתואל השם יקום דמה, ארבע בנות, זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה להטיל אימה. כשהוא יירה טילים על שדרות ועל אשקלון ועל אשדוד וצפונה, זה בדיוק מה שהוא רוצה, להטיל פחד. הוא נאבק על הנפש. אז בעיתון אומרים, או ברדיו אומרים, או בטלוויזיה אומרים, אין נפגעים, יש נפגעי חרדה. מה זה נפגעי חרדה? נפגעי חרדה אלה הנפגעים הכי חמורים, אלה הנפגעים הכי קשים, כי הוא נוגע בבטן הרכה של האוכלוסייה, של הציבור, זה לא צבא מול צבא. זה לא פוליטיקאים מול פוליטיקאים. זאת אכזריות ופראיות מול אזרחים. זה ממד אחר לגמרי של מלחמה. אומר הרב, סיחון, נקרא סיחון, אומרת הגמרא, כי הוא היה כשיח במדבר. לשון אחר, כערות במדבר. המשותף לשניהם, איזה מין חיה מדברית כזאת. הוא נקרא סיחון על שם חיה מדברית, שחיה שחיה במדבר, היא לא בתרבות, אין לה גבולות. במדבר הכל הפקר, החזק מנצח, האכזרי מנצח. ולכן באמת, כמו שהגמרא כאן אומרת, נבוכדנצר, כדי להשריש את האכזריות שלו ולהטיל אימה על האויבים שלו, אומרת הגמרא, היה אוכל ארנבות חיות. והוא היה מפרסם את זה, תדעו לכם, אני אוכל ארנבות חיות. כדי שהאויבים שלו יפחדו, יזדעזעו מהאכזריות, מהפראיות, מחוסר הגבולות. דרך אגב, אותו רשע בעיראק, שם רשעים מרכב, שכבר איננו בין החיים ברוך השם מזמן, אמר על עצמו שהוא ממשיך של נבוכדנצר. הוא אמר, והוא גם הם התנהג בצורה כזאת. אומרים שהיה אוכל בעלי חיים, חיים. אני קורא את זה עכשיו שוב, עכשיו אולי קצת יותר ברור. הגבורה האחת, המלחמה מסוג אחד שאנחנו ניפגש איתה במהלך ההיסטוריה, היא מלחמה על הנפש. היא לא מלחמה שמאיימת על הקיום, על ההישרדות. האחת היא הגבורה הנפשית, ובנידון של מלך עז וקשה, היא מתבלטת אם הוא פראי, בתכונותיו האכזריות, ככל שהוא יותר אכזרי, יותר פראי, יותר חסר גבולות, הוא יותר עשית מבוקשו. שאז קשה מאוד לעמוד נגדו. על סיחון נאמר שדומה לשיח במדבר ודומה לערות במדבר. דהיינו, היינו הגבורה הנפשית הפראית שאין לה גבול בתוכן התפרצותה. וזהו הכוח המטיל אימה, שהשתמשו בו ראשי עולם הקדמונים, בייחוד כמו נבוכדנצר שאכל ארנבת חיה כדי לשוש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית, אשר הכיר בכוח זה את חיזוק ממלכתו האימתנית. זה סוג מלחמה אחד שאנחנו נאבקים איתו. עכשיו כמובן, אם האויב רוצה למוטט אותנו נפשית, אז הפתרון, התגובה, היא להיות חסינים נפשית. כלומר, מול רצון, אם אפשר לומר, למוטט אותנו פסיכולוגית, אנחנו צריכים להיות בעלי עמדה נפשית. איך עושים את זה? שאלה טובה, נראה בהמשך, אם נספיק. זה סוג מלחמה אחד. לכן לסיחון מלך האמורי, כשדוד המלך מזכיר את המלחמה הזאת, זה לא פעם היה איזה מלך שנקרא סיחון, והוא מלך באזור האמורי, בעבר הדין המזרחי, וכשעם ישראל יצא מצרים בדרך לארץ ישראל, אז הוא נתקל באיזה סיחון אחד. לסיחון מלך האמורי זה מסלול היסטורי של מאבקים בין ישראל לבין עמי העולם, שיש מאויבינו שהם בחינת סיחון. מסלול שני, יותר פשוט, הוא לאוג מלך הבשן. ברור, מה הייתה התכונה של אוג? גוף, חוזק, גופני. בנמשל של היום, מסלול שני שאנחנו נאבקים איתו, אלה עמי עולם, שיש להם צבא חזק, כמותי, איכותי, טכנולוגיה, קוראים לזה היום פצצת גרעין. אם הערבים מסביבנו, כלומר בגזרה שלנו, בארץ ישראל שלנו, הם, אם אפשר לומר, נאבקים על הנפש איתנו, האויבים היותר רחוקים, הם כבר, זה כבר סכנה לא פשוט, זה כבר סכנה קיומית. זו כבר הישרדות. כמו שאמר ראש ממשלתנו אתמול, עברו 70 שנה, אנחנו לא באותו מקום. מאשר היינו לפני 70 שנה. זה מקום אחר לגמרי. היום אפשר להגיב, וצריך להגיב. צריך להגיב חזק. זה אוג. התכונה של אוג היא מלחמת הגוף. אז כמו שמול מלחמה שרוצה למוטט את הנפש, צריך להעמיד נפש חזקה, מול מלחמה שרוצה למוטט את הגוף, צריך להעמיד גוף חזק. בין אם הוא גוף צבאי, בין אם הוא גוף פוליטי, או גוף מסוג אחר, לא משנה כרגע, נקרא את לשון הרב. המידה השנייה של הגבורה, היא הגבורה הגופנית הענקית, שבה נצטיין אוג מלך הבשן, הענק הגדול. והמידה השלישית, הגבורה מהסוג השלישי, הייתי קורא לזה הלחץ הציבורי. קוראים לזה היום אירופה, אולי גם אמריקה. זה לא סותר את הכרת הטובה, מה שצריך להכיר טובה, המידה השני זה, אנחנו צריכים לדעת איפה לשים את הקו. דהיינו, ניקח דוגמה פשוטה, אדם נמצא בדיון עם אנשים, ונגיד שבדיון יושבים 10 אנשים. זה מאוד מלחיץ, בואו נודה, ש9 אנשים חוץ ממך חושבים דברים אחרת ממך ואולי הפוך ממך. ואתה צריך להביע עמדה אחרת מכולם. זה קשה לעמוד בלחץ כזה. לפעמים הלחץ הוא גלוי, לפעמים הוא סמוי, לפעמים הוא ישיר, לפעמים הוא עקיף, לפעמים הוא דווח קצר, לפעמים הוא דווח ארוך. אבל כשיש קבוצה שנאבקת במרכאות בך, קשה לעמוד נגדה. אומר הרב, סוג המאבק השלישי, סוג הגבורה השלישי שמתגלה נגדנו לאורך ההיסטוריה, והמידה השלישית היא המידה של הגבורה הבאה מכוח הקיבוצי, הבאה מהכוח של הקבוצה. והנה, שזה לכל ממלכות כנען. נכון שממלכות כנען נחלקו ל-31 מלכים, אבל פחות מעניין אותנו כל מלך ממלכי כנען, יותר מעניין אותנו שהם היו קבוצה אחת. זה סוג אחד של מלחמה. אומר הרב, אם כן 3 מאבקים, מאבק אחד נפשי, מאבק אחד גופני, מאבק שלישי נקרא לו כללי, חברתי, בינלאומי קוראים לו היום וכו'. סנקציות, כל מיני ביטויים יש לזה היום. נכון, האום מגנה את ישראל. זה יכול להלחיץ מי שנלחץ, שכל העולם, או רוב העולם, לפחות הרוב על פי ההצבעה, הוא נגדך. זה מלחיץ, שזה השפעות. אומר הרב, הנה בהנחלת ארץ ישראל לישראל, עשה השם נפלאות בין בצד המזרחי ובין בצד המערבי, עשה השם נפלאות במה שרדה, רדה מלשון רדיה, שלטון, במה שרדה לפניהם את כל סדרי הגבורות הללו, ולא עמד בפניהם סיחון מלך האמורי עם כל גבורת פראותו המדברית, השיחית והערודית, ולא הועילה, זה צד אחד, צד שני, ולא הועילה לאוג הענק הנפלא אשר נותר מיתר הרפאים כל גבורתו הגופנית הנוראה, והחלק השלישי, ולכל ממלכות כנען לא הועילה להם כל גבורתם הקיבוצית, אשר נוסדו יחד נגד הצעת השם להילחם בישראל. אומר הרב, זה המשפט אולי הכי חשוב פה, וזה לנו לימוד לדורות, שהצעת השם ודבר קודשו לעולם יעמודו. מול גבורת הנפש שרוצה למוטט אותנו נפשית, נעמיד נפש חזקה. מול הגוף שרוצה למוטט אותנו גופנית, הישרדותית, קיומית, גוף חזק. מול הקיבוציות שרוצה למוטט אותנו כקבוצה, את זה נפתח עוד מעט, צריך להעמיד גוף חזק. גוף חזק, סליחה, צריך להעמיד כלל חזק. דיינו, אם כלל העמים מתאחדים נגדנו, אנחנו צריכים להיות מאוחדים בתוכנו. אז מול כלליות ואחדות של אומות העולם נגדנו, צריכה להופיע כלליות ואחדות של עם ישראל. אין ימין, אין שמאל, אין פוליטיקה. כולנו ביחד, בעמדה אחת. וזאת הצעת השם, אנחנו חוזרים שוב לסיכום. וזה לנו לימוד לדורות, שהצעת השם ודבר קודשו לעולם יעמודו. ולא יועילו, נקודותיים, א', כל גבורות פראיות נפשיות, ב', בחינת סיחון, ב', ולא גבורות חומריות ענקיות, בחינת אוג, ג', ולא סוד גויים וממלכות, בחינת לכל ממלכי כנען, לכל ממלכות כנען, אשר יבזדו יחד על השם כמו שהמאז. יש תקופות היסטוריות שבהן אנחנו נאבקים רק בסיחון, או רק באוג, או רק בממלכות כנען. יש תקופות היסטוריות שבהן אנחנו נאבקים בשניים מהשלושה. יש תקופות היסטוריות שבהן אנחנו נאבקים בשלושה. אני לא נביא ולא בנביא, אבל נראה שהיום אנחנו נאבקים בשלושת הממדים. כלומר, מצד אחד מפעילים עלינו לחץ נפשי חזק מבפנים, מצד שני מאיימים עלינו לחץ גופני מאוד מבחוץ, ומצד שלישי מפעילים עלינו לחץ בינלאומי במעטפת. איך הגדירו את הפגישה אתמול בלילה? הייתה פגישה קודרת ועניינית. זאת ההגדרה. שמעת את ההגדרה הזאת? קודרת ועניינית. אז כל אזרח במדינה ששומע היום בבוקר את המילה קודרת, הוא מתחיל להיות קודר. כי זה לא נעים שזה קודר. היה עדיף שזה יהיה חייכני, שזה יהיה שמח. אז זה מטריד אותנו, אז מתחילים להופיע עיתונאים ופרשנים. מה המשמעויות של המילה קודרת? אובמה לא נתן משלוח מנות לביבי. שלא ייתן. לא שאנחנו מזלזלים בארצות הברית, אבל אנחנו אחראים על עצמנו. טוב, מה עם מדיין? מה היה במלחמת מדיין שהוא, הייתי אומר, נוסף, או יותר נכון, חידד את אחד מסוגי המלחמות הללו? בכלל, במלחמת מדיין, אנחנו עוברים אל המלחמה הרביעית. מדיין, מצאנו במלחמה הזאת כמה דברים מאוד יוצא דופן שלא מצינו בשום מלחמה אחרת. למשל, תכף נקרא את הפסוקים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מתנה את מיתתו של משה רבנו במלחמת מדיין. כמו שכתוב אצלנו בפסוקים, מקור 3, וידבר השם משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. רק אחרי שאתה תהיה, אתה תהיה המנהיג של מלחמת מדיין, תוכל משה רבנו למות בגיל 120. מה הקשר? למה משה רבנו, למה חשוב כל כך, למה מאוד מאוד עקרוני, שמשה רבנו יהיה המנהיג של המלחמה הזאת? ב', הרי למשל ב-31 המלחמות, בעבר ירדן המערבי, משה רבנו לא היה איתנו, וברוך השם הסתדרנו. ב', בכל המלחמות, מי הלוחמים שיוצאים לקרב? זאת לא שאלה רטורית, אני שואל ברצינות. מי הם הלוחמים? את מי בוחרים להילחם? את מי היום בוחרים להילחם כשיוצאים למלחמה? נו, את הגיבורים, את המקצוענים, את החיילים הכי מקצועיים מבחינה חיילית, מבחינת המוטיבציה, מבחינת יכולת הלחימה וכו'. פה במלחמה הזאת קורה דבר משונה מאוד, שלא מצאנו אותו באף מלחמה. אולי הייתי אומר, זה חד פעמי, יש כאן גם עוד פרט אחד בתוך הפרט הזה, שהוא ממש חד פעמי. אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פסוק ג' מקור 3, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. מי יהיו האנשים האלה לצבא? 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. כל שבט היה צריך להנפיק, להוציא מתוכו 1,000 חיילים. מה, גם יששכר? כן. מה, גם לוי שלא יוצא למלחמה? ולא נוחל את הארץ קשה מנחלתו? הוא עובד במקדש? אומר רש"י, כן, כמו שנאמר. 1,000 למטה, לכל מטות ישראל, אומר רש"י, דלת באמצע, למעלה. לכל מטות ישראל, אומר הספרי, לרבות שבט לוי. כלומר, במלחמה הזאת היה חשוב שיהיו 1,000 נציגים מכל שבט, מה שלא מצינו בשום מלחמה, כולל שבט לוי שבכלל לא נלחם בדרך כלל. פה חשוב שהוא יהיה. ג', פסוק ו', וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא. מי היה, הייתי אומר, המצביא, הרמטכ"ל של מלחמת מדיין? אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. פנחס בן אלעזר הכהן? מה הקשר עכשיו, ריבונו של עולם, של פנחס למלחמה הזאת? אומרים חכמים כמה פירושים, רש"י מביא כמה פירושים, פירוש שני, פסוק ו', דבר אחר למה פנחס, שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו. כלומר, יוסף הוא הסבא דרך האמא של פנחס. טוב, צריך לעשות החשבון יותר מדויק. שנאמר, איזה נקמת יוסף צריך לנקום? שנאמר, והמדיינים מכרו אותו. מי שיבדוק בפשט הפסוקים יגלה, לעניות דעתי זה פשט הפסוקים, שהאחים באמת לא מכרו את יוסף. אלא האחים זרקו אותו לבור, ואז עברו אנשים מדיינים סוחרים, והם העבירו אותו מן הבור, והם מכרו אותו לישמעאלים. אז רש"י כבר אמר שיוסף עבר כמה מכירות. פשט הפסוק, האחים סך הכל במרכאות כפולות ומכופלות, זרקו אותו לבור. מי שהוציא אותו מהבור ומכר אותו לישמעאלים, אלה המדיינים. אומר רש"י, פנחס מזרו של יוסף הלך לנקום, הלך לתקן את מכירת יוסף שמכרו אותו המדיינים. מה הקשר, ריבונו של עולם? מה הקשר? אומר השם משמואל, מלחמת מדיין יוצאת דופן, הייתי אומר באופן עקרוני, משאר המלחמות. למה? בכל שאר המלחמות, האויב רוצה להשיג משהו ביחס אלינו. הוא רוצה להתגבר עלינו נפשית. הוא רוצה להתגבר עלינו גופנית. הוא רוצה להפעיל עלינו לחץ ציבורי. במלחמת מדיין הוא מחפש משהו אחר לגמרי. מה הוא מחפש, אומר השם משמואל? ארבע, שורה, חצי שורה. הוא מדיין. מה זאת בכלל המילה מדיין? אומר השם משמואל, הוא מדיין ומלשון ריב ומדון. מדיין זאת מריבה. מדיין זה מדון. מדיין זה סכסוך פנימי בתוך עם ישראל. ומדיין ומלשון ריב ומדון, היפוך כנסת ישראל. כבר נגיע לחצי השני של המשפט הזה. מרחיב השם משמואל במקור 5, שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד. יש הרי לכל אומה כוח. הכוח של סיחון, פראיות, נפשיות. הכוח של אוג, גופניות. הכוח של כל מלכי כנען, או ממלכות כנען, קיבוציות. הכוח של מדיין, להטיל בנו בתוכנו ריב ומדון, לסכסך אותנו מבפנים. והכוח הזה הוא כוח רע מאוד, חיצוני רע מאוד, המשלח מדנים בין אחים. והוא שלט מאז במכירת יוסף. כלומר, כשמגיע חס ושלום מצב בעם ישראל, שאנחנו מסוכסכים בתוכנו, עד כדי חס ושלום שרוצים אפילו להרוג אחד את השני, בסוף מסתפקים רק בלזרוק לבור, חס ושלום, ושלא נראה במות אחינו, רק זה מה שנקרא גרמה וכו'. כשיש חס ושלום הופעת כוח מדיין כזה באומה הישראלית, ממילא באה האומה המדיינית ומבטאת פשוט את הכוח המדייני. כלומר, האחים לא היו צריכים לעשות פעולה טכנית למכור את יוסף. עצם זה שאנחנו בריב ומדון בתוכנו, אנחנו במדיין פנימי בתוכנו, בתוך עם ישראל, זה גופה מביא את מדיין. דרך אגב, מי מרוויח מהמדנים בתוכנו? ישמעאל. והמדנים מכרו אותו לישמעאלי. כלומר, כשיש על הפרק גירוש גוש קטיף וסכסוך בתוך החברה הישראלית, כלומר, מעלים לדיון, יש לי סוגיה שחד ושלום יכולה לסכסך באופן קשה מאוד אותנו מבפנים, אז ממילא יש מכירת יוסף, וממילא מי שמרוויח מזה, כמובן, זה הישמעאלי. הישמעאלי מרוויחים את מה שהוציאו המדיינים מן הבור, כי אנחנו הבאנו עלינו את מדיין בעצמנו. יוצא, כבר נחזור לשם משמואל, שמלחמת מדיין עניינה להפריד אותנו מבפנים. אם מלחמת סיחון היא למוטט אותנו נפשית, מלחמת אוג למוטט אותנו גופנית, מלחמת כל מלכות כנען היא להפעיל לנו לחץ קבוצתי, מלחמת מדיין עניינה להפריד אותנו מבפנים. מחלוקת דעות זה בסדר גמור, וכל מחלוקת של שם שמיים סופה להתקיים זה בסדר גמור לחלוק. אבל לא מחלוקת בלבבות. מחלוקת דעות כן, מחלוקת בלבבות לא, כפי שאומר רבינו נתן אפשיץ על מה זה מחלוקת לשם שמיים. אם זה רק בדעות, אז זה טהור, זה נקי. אם זה מגיע ללב, אתה מרגיש כבר משהו כלפי זה, אז אתה נגוע, אתה אינטרסנט, אז זה כבר לא לשם שמיים. אני חוזר לשם משמואל ברשותכם. עוד פעם, שכוח מדיין 5, שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד, המשלח מדנים בין אחים. והוא שלט מאז במכירת יוסף, אחרי שכתוב וישנאו אותו ויקנאו בו אחיו. אז משכו עליהם עם ישראל האחים את הכוח הרע הזה, עד שיצא לפועל דבר המכירה, וזה שאמר, והמדנים מכרו אותו אל מצרים. והנה למלחמה עם כוח רע זה. מה אנחנו צריכים? כמובן, מי שרוצה לסכסך אותנו מבפנים, להפריד אותנו מבפנים, מה הפתרון? לאחד אותנו, לאחד אותנו מבפנים כנגדו. לכן אפשר לומר אולי שמלחמת מדיין היא קצת דומה למלחמה של מול כל ממלכות כנען. כמו שכל ממלכות כנען, אם אפשר לומר, נאבקות נגדנו, ולכן אנחנו צריכים להעמיד איזושהי אחדות מול האחדות שלהם, כך מלחמת מדיין שרוצה לסכסך אותנו מבפנים, אנחנו צריכים להעמיד אחדות מול הרצון שלהם להפריד אותנו מבפנים. לכן אולי דוד המלך לא הזכיר את מדיין, כי זה כבר כלול בכל ממלכות כנען. והנה למלחמה עם כוח רזה היו צריכים ישראל להיות להיפוך מזה, אלא להיות כולם כאיש אחד בלב אחד. ולכן עכשיו מתחיל להיות ברור, אך הנה אמרו זיכרונם לברכה, שקול משה ככל ישראל. משה שקול כנגד 60 ריבוא ישראל. אם כן, משה הוא כוח כלל ישראל. משה הוא התמצית של כלל ישראל. אם כן, במלחמה הזאת אנחנו זקוקים לכוח משה. זקוקים לכוח המאחד, לכוח הגרעיני, לכוח היסודי שמאחד אותנו מבפנים, ששקול כנגד כולנו. לכן אי אפשר להילחם מול מדיין אם אין לנו את משה. ב', במלחמה הזאת צריך להראות שאנחנו מאוחדים גם במציאות. לכן צריך שכל שבט ייתן 1,000 חיילים, כולל שבט לוי. אי אפשר שרק החיילים המקצועיים ילכו. פה זה מלחמה מסוג אחר. פה זה מלחמה שאנחנו צריכים להוכיח לנו ולעולם שאנחנו מאוחדים, שאנחנו ביחד, שכולם נלחמים, כולל שבט יששכר ושבט לוי. אין פטורים במלחמה הזאת, כולם ביחד. זה כלל ברזל במלחמת מדיין. אך הנה אמרו לגבי משה, שקול משה ככל ישראל, אם כן משה רבנו עליו השלום בפני עצמו היה נחשב כלל ישראל. והוא היה המשלח אותם לצבא. וכוח המשלח נמצא בשליח. כמו שאנחנו לומדים פה מסכת קידושין פרק שני. אם כן נחשב כאילו הוא בעצמו נלחם ממהם. אם כן כוח משה רבנו עליו השלום שהוא כוח כולל כל נשמות ישראל כאחד. הוא, רק הוא היה ביכולתו לנצח את כוחו של מדיין. אבל זולתו לא היה באפשר. על כן תלה הכתוב מיטתו במלחמת מדיין. וממילא צריך, זה השם שמואל אומר בהמשך, 12,000 מכל שבט, וממילא מובן למה היה צריך את פנחס מזרע יוסף, שילך לתקן את המכירה של יוסף. כלומר, צריך את פנחס, שהוא מזרע יוסף, שיגיד, אם אפשר לומר, קבל עם ועולם, הנה אנחנו מתקנים את הריב ואת המדון, אנחנו מתחברים מחדש. ודווקא פנחס, וזאת עוד סוגיה. יוצא לפי זה, בואו נסכם. שבעצם אנחנו נלחמים עם ארבעה סוגי מלחמה. מתמודדים עם ארבעה סוגי מאבקים. עמון, מואב ואדום אמרנו בצד. סיחון, אוג, מדיין, כל ממלכות כנען, אלה ארבעת המאבקים. סיחון, מלחמת הנפש. אוג, הגוף. כל ממלכות כנען, קבוצה. מדיין, להפריד אותנו מבפנים. כנגד ארבעת הקלקולים האלה צריך להעמיד ארבעה תיקונים. תיקון נפשי, גופני וקבוצתי כלפי עצמנו, כלפי חוץ. אלה בעצם כל המאבקים שאנחנו נאבקים בהם. נאבקים בהם ועל ידם. טוב, עכשיו רגע. אם אמר בלעם, ראשית גויים המלאק. זה אומר שהמלאק בעצם כולל את הכל. כלומר, הגרעין של כל הלבושים האלה, ארבעת הלבושים האלה, הוא מופיע בתמציתו בהמלאק. זה מה שאמר הפסוק. ראשית גויים המלאק. עכשיו בואו ננסה קצת יותר להעמיק את הסוגיה הזאת. יש לפנינו כמה פסקאות, שתי פסקאות בשמונה קבצים, ועוד פסקה אחת בפחד יצחק. קודם כל, ננסה רגע להבדיל איזושהי הבדלה, ואחרי זה לחבר איזשהו חיבור. מה ההבדל העקרוני בין מלחמת ישראל בעמלק, מול מלחמת ישראל בשאר העמים, אף על פי שמתחת לסיחון, ומתחת לאוג, ומתחת למדיין, ומתחת לכל ממלכות כנען, נמצאת המציאות של ראשית גויים עמלק. מתחת לפני השטח, באופן סמוד. על פני השטח זה מלחמה כזאת או מלחמה אחרת, אבל מתחת לפני השטח זה בעצם המלאק. מה ההבדל היסודי, הייתי אומר, בין מלחמת ישראל עם המלאק למלחמת ישראל עם שאר העמים? תראו מה אומר הרב. שמונה קבצים. דרך אגב, אולי רק עוד משפט אחד. היום יש איזו תפיסה, בגלל לפעמים מצבים כלל ישראלים לחוצים, נקרא להם, שאתה יכול לשמוע משפטים, לפעמים אפילו מאנשים רציניים ולא רק מנערים צעירים, אתה יכול לשמוע משפט כמו, יימח שמם של כל הגויים, העיקר שעם ישראל יחיה, שכל הגויים ימותו, משהו כזה. האם זאת השקפת התורה? ממש לא. השקפת התורה היא בדיוק להפך. שהגויים יחיו, וביום היו השם אחד ושמו אחד, ויבנה המקדש ונערו אליו כל הגויים, וכל הגויים יודו בבחירתם של ישראל, ובהופעת התורה על ישראל, ובשייכותם ברמת אומות העולם. אפשר לומר לתפאורה הכללית של תיקון העולם. לכן אין לנו מלחמה, אין לנו מגמה, חס ושלום, להשמיד את העמים. אבל יש עם אחד שאיתו זו, זה מלחמת חורמה עד הסוף. מחות ימחה את המלאק מתחת השמיים. כלומר, צריך כבר לעשות קודם כל הבדלה עקרונית. המלחמה עם עמי העולם היא לא מלחמה של להיות או לחדול. היא מלחמה מסוג אחר. המלחמה עם המלאק היא מחות ימחה. כלומר, אין באידיאל של היהדות להרוג את הגויים, חס ושלום. ממש לא. יש אידיאל להרוג את המלאק, זה נכון. למה? מה ההבדל? אומר הרב, שש, עם כל האומות, זה לא על, עם כל האומות, אנו מחולקים בתעודה חלוקה ערכית. תעודה מלשון ייעוד. כלומר, עם כל האומות, אנחנו מחולקים מבחינת הייעוד על במת ההיסטוריה לתיקון עולם, חלוקה ערכית, שתכף המשפט הבא הרב יברר את החילוק הערכי הזה. הם, אומות העולם, חוץ מהמלאק, נועדו לשכלולו של חיצוניות העולם. דהיינו, חוכמה בגויים תאמין, חוכמה, מוסר, טכנולוגיה, כל מה שהוא ממדי החיים הטבעיים של הפרט ושל הציבור, גוף בריא, נפש בריאה, שכל בריא, עם כל מה שזה אומר בדורות האלה, ברוך השם. אז הם נועדו לשכל את העולם בחיצוניותו, ואנחנו אמורים לשכל את העולם בפנימיותו. בלשון הרב חרלפ הייתי אומר את זה אולי קצת יותר פשוט, אנחנו נועדנו לגלות את הקודש בקודש ואת הקודש בחול, והם נועדו לגלות את החול בחול. בסדר, נגיד שאנחנו מבינים את המשפט הזה באופן כללי. אבל המלאק, איתו זה חלוקה עקרונית, איתו זה חילוק עקרוני, זה חילוק יסודי. אבל המלאק הוא ההיפוך ממש מכל מגמת הקודש של ישראל. וצריכו להימחק כדי שיהיה השם וכיסו שלם. אני רוצה רגע להסביר את זה קצת יותר טוב, בואו נקפוץ גם לפסקה 7, זה יהיה קצת יותר ברור. אם הייתי שואל את השאלה הבאה, בואו נשאל את השאלה הזאת. מה ההפך של המושג קדושה? מה אתה אומר? תומה. דניאל, מה אתה אומר? תומה. יש למישהו הצעה אחרת? ההפך מקדושה? ההפך מקודש? חול. אז ההפך מקודש זה חול או תומה? או תמה? ההפך מקדושה זה חולין או תומה? או חולין. חול זה באמצע. חול גם יש בו קודש. אוקיי, אתם אומרים נכון מאוד. כלומר, יש בעצם שלושה מושגים, שלושה ערכים. יש קודש, יש חול, יש תומה. או קדושה, חולין תומה. קדושה זה שהקודש, אני מדבר במושגים מאוד שטחיים וחיצוניים, צריך להעמיק את זה יותר. קדושה זה כשהקודש גלוי. בסדר, נקרא לזה לימוד תורה. נגיד, קודש גלוי. בסדר. חולין זה כשיש גרעין של קדושה במציאות החולית, אלא שהמציאות החולית מסתירה את אותו גרעין של קדושה, ואנחנו צריכים קצת לחפור, לגלות את מה שנמצא בעומק השטח, מתחת לפני השטח, סמוי מן העין. אבל בעומק החול יש קודש. כלומר, החילוק בין החול לקודש, יגיד הרב עוד מעט, זה לא חילוק מהותי. כי יש קודש בקודש ויש קודש בחול. שהקודש בקודש הוא קודש יותר איכותי ויותר גלוי, והקודש יותר קל לגלות אותו, והקודש שבחול הוא קודש יותר כמותי וקשה לגלות אותו, עם כל מה שזה אומר, דברים ארוכים. אבל טומאה, מציאות של טומאה בעולם, זאת מציאות שבעולם הזה אין לה גרעין קודש. אז איך הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שאין לה גרעין קודש? אמר הפסוק, שיהיה המלאק. מחות ימחה את המלאק מתחת השמיים. דהיינו, עם ישראל מתחת השמיים צריך לגלות את הקודש. אומות העולם מתחת השמיים צריכים לגלות את החול שבגרעיניותו יש קודש. המלאק מתחת השמיים לא יכול לגלות שום קודש. ולכן דייק הרב קוק, כידוע, מחות ימחה את המלאק, איפה? מתחת השמיים. אבל מעל השמיים, בשורש של המלאק, מעל המציאות של העולם הזה, יש גם להמלאק גרעין של קדושה. שהרב יגיד בפסקה הבאה, נראה עוד מעט, שגם את הגרעין הקדושתי הזה, אפילו של המלאק, בסוף התהליך ההיסטורי, אנחנו צריכים לצרף לגאולת ישראל וגאולת העולם. ובלי הצירוף של הגרעין הפנימי הזה מעל השמיים, מעל הארץ, סליחה, שבשמיים אנחנו לא נוכל להגיע לגאולה. כלומר, אני אגיד זה רגע אחרת. המלאק צריך להודות לישראל שישראל מוכה אותו מתחת השמיים, כי זה מה שמאפשר לגלות לו, להמלאק ולעולם, את מקור קדושתו שהוא דווקא מעל השמיים. לכן יש קדושה, חולין וטומאה. ישראל, קדושה. אומות העולם, חולין. המלאק, טומאה. כדי להבין את הפסקה הבאה, עוד הקדמונת קצרה. הרב מגדיר את החולין ואת הטומאה בפסקה הבאה, 7, שתסביר יותר את פסקה 6, בהגדרות קצת אחרות. לעמלק שהוא טומאה, הוא קורא הקטגור הגדול. לאומות העולם שהם חולין, הוא קורא הקטגור הקטן. או למשל הגדרה אחרת, לעמלק הוא קורא הקטגוריה הכללית, ולאומות העולם הוא קורא הקטגוריה הפרטית. דיינו, קטגוריה הכללית במהות היא קטגוריה, קטגוריה הפרטית ביחס לנושא מסוים היא קטגוריה, היא קטרוק, אבל לא ביחס כולל. עכשיו תראו מה אומר הרב. זה ממש, אני, סליחה שאני הולך להיות קצת פופוליסט עכשיו, אבל כשאני קורא את הפסקה הזאת בשבע, זה ממש ההיסטוריה של ה-20 שנה האחרונות מול העיניים. אתם יכולים לחלוק על מה שאני חושב, אבל ככה אני רואה שזה כתוב פה, וגם אם לא כתוב, זאת אמת. אומר הרב, שימו לב, הקטגוריה על ישראל, יש מציאות בעולם שנקראת ישראל, שעניינה לגלות קודש בעולם, קודש בקודש, קודש בחול. עכשיו, יש קטגוריה על ישראל, יש מי שנאבק בישראל. שני הממדים שנאבקים בישראל, שני הקטרוגים, קטרוג אחד נקרא חול, קטרוג שני נקרא טומאה. אם אפשר לומר, הנציג של החול בעולם זה אומות העולם, הנציג של הטומאה, המלאק. עכשיו שימו למה אומר הרב. הקטגוריה על ישראל מורכבת היא מקטגוריותם של שרי האומות. כרגע אנחנו לא בעמלק אלא באומות העולם. אנשי החול, חוכמה, מוסר, כל זה צריך להתגלות בעולם, טכנולוגיה כמובן וכו'. שיש להם, לשרי האומות, לעמי העולם, חוץ מעמלק, שיש להם תעודה בעולם, ייעוד בעולם, מטרה, שאינה יכולה להתאים עם התעודה העליונה של ישראל לגלות את הקודש. הם יפתחו את הגוף, ויפתחו את החוכמה, ויפתחו את המוסר, ואת הטכנולוגיה, חשוב מאוד. אבל זה לא המהות, זה לא הפנימיות של החיים, זאת המעטפת, זאת התפאורה, שהיא חשובה מאוד, אבל זאת רק תפאורה. על כן, יש ניגוד עצמי, תכף הרב יברר שהמילה עצמי היא לא עצמי במהות, אלא עצמי במפגש בין קודש לחול, כי הקודש רואה בחול חול. למרות שיש בו גרעין של קודש, לכן זה לא עצמי במובן העצמי של המערל. לניגוד עצמי במובן שיש התנגשות בין הכוחות של הקודש והחול. תכף נראה שיגיע הקטגוריה הגדול המלאק, שם זה ניגוד עצמי. תכף נראה. על כן יש ניגוד עצמי לחוקי הוויית העמים, משטרם ומציאותם, התנשאותם והתרחבות ממשלתם ותרבותם עם ישראל. זה המפגש בין אומות העולם לישראל. ועוד יש קטגוריה יותר גדולה מאשר הקטגוריה של שרי האומות. מהרע הגמור, יש עוד מציאות בעולם הזה, שבעולם הזה לא יכולה לגלות טוב. היא רק רע, היא לא יכולה לגלות קודש, היא רק טומאה. היא אפילו לא חולין, היא רק טומאה. איזה מין רע גמור, איזה מין מושחתות, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? איזה מין התנגדות טוטלית למציאות האלוהית שיש בעולם, אפילו במדרגת המוסר, אפילו במדרגת החוכמה. ועוד יש קטגוריה יותר גדולה מהרע הגמור, החפץ בעיבוד העולם לגמרי. הוא רוצה להשמיד את העולם, הוא רוצה ללחוץ על כפתור ולהשמיד את הכל. ויודע הוא אותו הקטגור הגדול, אותו הרע הגמור, אותה הקטגוריה יותר גדולה. ויודע הוא שיסוד קיום העולם והתעלותו, תלוי הוא ברוממותם של ישראל, שיגלו את הקודש, בחופשם וגדולתם. עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך ולהיכנס קצת יותר מדויק. עכשיו שימו לב, בואו נחזור רגע למושגים, קדושה, חולין, טומאה. או ישראל, קטגור קטן, קטגור גדול. כלפי חוץ, כשהחולין מסתכלים על העולם ושואלים את עצמם, אולי נגיד במשפט אחד, הרי הטומאה היא לא כזאת טיפשה כדי להראות את הטלפיים שלה ולהגיד אני טמאה, נכון? הרי הטומאה היא תתלבש בחליפה והיא תדבר אנגלית ויהיה לה תואר שני באוניברסיטה, כלומר, היא תראה כלפי חוץ, היא לא תראה את עצמה כלפי חוץ כמו טומאה. אלא היא תנסה, היום ברוך השם היא כבר מראה את עצמה, זה כבר יותר טוב. אבל בשלב הראשון זה סוג של תחפושת כזאת. אז כשהחולין מסתכל על המציאות, והוא רואה מצד אחד את הקודש, ומצד שני את הטומאה, והטומאה לעיניים שלו, במבט החיצוני השטחי שלו, הראשוני שלו, נראית הרבה יותר קרובה אל החול שזהו. עם מי יהיה לו יותר קל לעשות עסקים? לחולין, עם הטומאה או עם הקדושה? כלפי חוץ, בשלב הראשון. עם הטומאה. כי שם הטומאה מתלבשת בלבוש של חולין, שזה לבוש דומה מאוד. לבוש חולין זה יכול להיות, למשל, עם שמדבר, או מה זה עם, קבוצת אנשים שמדברת, שרוצה מדינה. מגיע גם לזכויות פוליטיות. שניים אוחזים בתלית יחלוקו. שתי מדינות לשני עמים. סברה. זה נשמע חולין, זה הגיוני. זה הגיוני שניים אוחזים בתלית יחלום. אם זה שניים שאוחזים בתלית. ולא אחד שאוחז בתלית כשהוא יתנפל לזה שתלית שלו. זה משהו אחר. אז בשלב הראשון, הקטגור הקטן התחבר אל הקטגור הגדול. אומות העולם יתחברו אל עמלק ויעשו איתם קואליציה. זה ייראה על ידי אומניות, ואז באמריקה ובצרפת, ובעוד כל מיני מקומות בעולם, לא נגיד כל הערבים, אבל לא מעט מהערבים, יהפכו להיות פתאום חלק מסיבי מאוד מהשלטון, מהאזרחים, מהמציאות, ופתאום ארצות הברית תגלה, תכף נראה מתי תגלה את זה, שמתחת לאף שלה היא גידלה, נקרא לזה חס ושלום להבדיל אלף אלפי הבדלות, התנחלויות של אל-קאידה, במימונה, באמריקה. פתאום היא תגלה את זה, כי זה נראה לה מאוד דובר אנגלית, בתואר שני, כלפי חוץ. תראו מה אומר הרב. וכשהקטגוריה הכללית מתאחדת עם הפרטית, הכללית זה עמלק, הפרטית זה אומות העולם, הכללית זה התומה, הפרטית זה החולין, כשהתומה והחולין מצטרפות ועושות קואליציה נגד הקדושה, סליחה שאני מאוד פופוליסטי עכשיו, אני חושב שזה הסכם מאוסלו. זה הסכם מאוסלו. כששלושה אנשים עומדים על השטיח או על הדשא, ואחד הוא הקטגור הקטן. תכף הרב יקרא להם מגיני האומות, מגיני אומות העולם שעושים צדק בעולם ודואגים לשלום עולמי ולכלכלה עולמית ולטכנולוגיה עולמית וכו'. ועל ידו עומד עוד נציג המלך של הדור ההוא. ובאמצע עומדת הקדושה, שלא כל כך מודעת לעצמה. ולוחצים ידיים, ויש מוזיקה, והציפורים מצייצות, וכולם מדברים על מזרח תיכון חדש. זה נראה יפה. זה אופוריה, זה חזון אחרית הימים. אומר הרב, וכשהקטגוריה הכללית, סליחה, מתאחדת עם הפרטית, אז העולם תוסס מאוד. כשהחולין לא מבין שהוא הרבה יותר קרוב מצד האמת אל הקדושה מאשר אל התאומה, והוא מתחבר אל התאומה כנגד הקדושה. ואותם הכוחות מגיני האומות, אני רואה שבגימטריה זה שווה ארצות הברית בערך, תבדקו אחרי זה, ואותם הכוחות מגיני האומות, אינם יורדים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל, שמצדה מקטרג הגדול, המלאק. והם לא מבינים שהדברים נוגעים גם עליהם. כמה שנים אחרי אוסלו, בלי חס ושלום, לדרוך על קביעות של עם אחר, פתאום הם יגלו את זה במגדלי התאומים. כמשל. אבל כרגע בשלב הזה של אוסלו הם לא מכירים את זה עדיין. אז אינם יורדים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל שמצד המקטרג הגדול. שמה הם לא יורדים לסוף דעתו? שהתומעה רוצה להשמיד לא רק את הקדושה, היא רוצה גם להשמיד את החולין, כי גם בחולין יש גרעין קדושה, אז התומעה היא מצד האמת גם נגד החולין. בין בגלוי, בין בסמוי, בין טווח קצר, בין טווח ארוך. ואז הם היות והם לא מזהים את זה, אינם יודעים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל שמצד המקטרג הגדול, המלאק, שהדברים נוגעים גם עליהם, מגדלי התאומים כמשל, והם מסיים אותו. ואז מתחיל לופע איזושהי קואליציה, לוחצת מאוד של חולין ותומה נגד קדושה. המלאק משתמש באומות העולם כנגד קדושת ישראל. טוב, כל אחד מאיתנו, אני מתאר לעצמי בדקות האחרונות, עושה כל מיני חשבונות בראש, על כל החדשות שהוא שמע ב-30, 40, 50, 60, 70 שנה האחרונות, איך הצירופים האלה הולכים ומתגלים במהלך ההיסטוריה. זה מדהים מה שהפסקה הזאת. ועל ידי תפינו, אז מה יהיה ריבונו של עולם? אז העולם תוסס מאוד, אז מה הסוף? כשהחולין והתומן נפגשים אל מול הקודש, זה נורא. וכאן אומר הרב משפט שלא נפתח אותו היום. ועל ידי תפילת הצדיקים, והעלאת הרצון הפנימי ממקור החוכמה, נגיד כותרת כללית, ועל ידי התעוררות הממד הרוחני שבמציאות על ידי ישראל, הוא מלא הופעת, אם אפשר לומר, גרגירי או אנרגיות קדושה במציאות, אז הקטגור הקטן מתחיל להבין שהוא הרבה יותר קרוב אל ישראל, לקדושת ישראל, מאשר לקטגור הגדול. קטגור הפרטי מתחיל להבין שהוא הרבה יותר קרוב אל קדושת ישראל מאשר לקטגור הכללי. החולין מתחיל להכיר שהוא הרבה יותר קרוב אל הקדושה מאשר לתאומה. לצערנו הרב, לפעמים, כמו שראינו, הקטגור הקטן סבל מהקטגור הגדול וכו'. ועל ידי תפילת הצדיקים והעלאת הרצון הפנימי ממקור החוכמה, מתווסף זיו החוכמה, חוכמת השם, חוכמת הקדושה בעולם, ומכירים התואים הללו, הקטגור הקטן, החולין, את הדעה הרעה של הקטגור הגדול, המלאק, ומתפרדים ממנו, לאט לאט מתחיל תהליך של התפרדות, זה נקרא היום מלחמה כנגד ציר הרשע, שהוא בלוב, ובסוריה היום, וכמובן באיראן, של אז ושל היום, וכולי, כלומר, שימו להם, קוראים לזה אביב ערבי, נכון? האביב הערבי מגלה איזשהו חורף מאוד ערבי. זה לא בדיוק אביב שם. המציאות מתחילה להתארגן מחדש בעולם. זה לא שפתאום הפכנו את אמריקה ואירופה לצדיקים. שלא תהיה פה טעות. זה לא שהחולין פתאום מבין שגאולת העולם הוא גאולתו תלויה בקדושת ישראל. את זה אפילו אנחנו לא מבינים עד הסוף. אבל זה כן אומר שיתחיל להיות איזשהו תהליך של התארגנות מחדש של יחסי העמים במציאות ההיסטורית, ותתחיל להופיע קואליציה של החולין עם הקדושה כנגד התאומה. זה המפגש שהיה אתמול באמריקה. זה הסנקציות שהתחילו להפעיל באירופה. זה עוד לא מתחיל שם וזה לא ייגמר שם. זה הרבה יותר עמוק מזה. כנראה זה גם הרבה יותר קצת מסובך ורחוק. אבל כאן הרב מתאר את התהליך בגדול. ומכירים התאומים הללו את הדעה הרעה של הקטגור הגדול, ומתפרדים ממנו, זה תהליך אולי של עשרות, אולי של מאות שנים, אני לא יודע להגיד, ומתחילים להבין, ובזה הם נמתקים, ומאיר בהם שביב של קדושה, לדעת שיסוד ניגודם לישראל הוא מוטעה ושטחי, ומתהפכים למליצי יושר על ישראל, לאט לאט. ואז יהיה נאום בוועידת אייפק, אייפק קוראים לזה, אייפק. כמה מחיאות כפיים היו שם?
לא יודע.
40. יותר מביבי פעם קודמת. בסדר, נרגענו. שנייה, אריק, סליחה. יש כאן איזשהו תהליך של התארגנות מחדש במציאות. עכשיו, רגע, בואו נחזור לכל... בואו עכשיו נתחבר את שני החלקים. מה קורה פה בעצם? בדרך אל הארץ ובארץ נפגשנו א' עם סיחון, ב' עם אוג, ג' עם מדיין, ד' עם כל מלכי כנען. מתחת לפני השטח, מי רוכה שמה? המלך. דרך אגב, הייתה מלחמה אחת שלא הזכרתי, שהיא התמצית של כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, והכנעני מלך ערד. נכון, מה אומר רש"י במקום? מי הוא היה הכנעני הזה, מלך ערד? המלך. למי הוא התחפש? לכנעני. המלך זה מלחמת דת. כנעני זה פוליטיקה, אנחנו רוצים, זה המדינה שלנו, ארץ כנען. ליסטים אתם, גזלתם לנו, שטחים הכבושים. אז תמיד זה יהיה בתחפושת. תמיד מתחת לאחשוורוש, שהוא כביכול איזה מלך פוליטי שאין למלך שווה להניחם, כי הם לא שומרים את דתות המלך וכו', מתחת לאחשוורוש הזה מסתתר איזה אמן. רק צריך לחפור ולהוציא את התחפושת. דרך אגב, לעניות דעתי, אולי זה מה שחזל בגמרא, מסכת סנהדרין, חלקו ואמרו, שלוש דעות איך תהיה גאולה. אפשרות ראשונה, גאולה תלויה בתשובה. אפשרות שנייה, גאולה לא תלויה בתשובה. אפשרות שלישית, גאולה תהיה על ידי תשובה, אבל היא לא תהיה על ידי תשובה מרצון מאיתנו, אלא תהיה על ידי תשובה באונס, בכפייה, כבר הוא יכפה אותנו. איך הוא יכפה אותנו? יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן. שאלה. מה?
בעיתה עם
עין. בעיתה. כן. אז יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן. שאלה. מי היה המלך בימי אמן? חשברוש. אז או שאתה רוצה להגיד יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כחשברוש, או תגיד יעמיד עלינו שר בכיר שגזרותיו קשות כאמן. מה זה יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן? אלא, כלפי חוץ מה שאנחנו נשמע ונראה, זו טענת מלכות. רוצים מדינה. גם לנו מגיע מדינה. אז כלפי חוץ נראה אחשוורוש. אז כלפי חוץ יהיה מלך. אבל מתחת לפני השטח, מה נפגוש? את המן. זאת תהיה טענה פוליטית, שבעצם הטענה הבסיסית היא טענה דתית. היום, החמאס, יימח שמם וזכרם, וגם אויבינו באיראן, אומרים את זה בגלוי. אז היום זה כבר לא תחפושת. היום זה כבר גלוי. אבל באופן עקרוני, במהלך ההיסטוריה הם התחבאו. זה אמן מתחת למלך. גזרותיו קשות כאמן, אבל מלך. אם כן יוצא שהתמצית של הגויים היא המלק. והיא בעצם המקוריות של כל הלבושים שהתלבשו במהלך ההיסטוריה. עוד נקודה אחרונה, יש לנו עוד 5 דקות. מאוד מתוקה ומאוד חמורה, ואני חושב שכשגדל להכיר אותה. הפחד יצחק אומר בכמה מקומות הדברים הבאים. לא מצאנו חג, כמו פורים, שהוא מחולק בימיו, י' לפרזים ותדוו למוקפים. לא מצאנו כדבר הזה. פירושים מפירושים שונים, מכאן ועד מחרתיים. אומר הפחד יצחק, תראו, דברים מופלאים ביותר. הנה המלחמה הראשונה, מקור 9, בזה נעצור. הנה המלחמה הראשונה בעמלק בימי משה. הרי פגשנו את עמלק בפרשת בשלח ובפרשת כי תצא. בפרשת בשלח, וחוץ מזה, אחר כך בספר שמואל, בימי שאול. אז המלחמה הראשונה בעמלק, בימי משה, הייתה לאחר שהוא בא עלינו, ואז יצאנו לקראתו למלחמה. נכון? מלחמת עמלק הראשונה היא מלחמת הגנה. צבא הגנה לישראל. עמלק בא להתקיף אותנו, משה מרים את הידיים ואכל לו שיהושע, ברוך השם, הפלנו אותו לפיכר. בסדר. בימי שאול, כששמואל מצווה את שאול לצאת להילחם בעמלק, שם זה לא מלחמת הגנה. שם זו מלחמת התקפה. אמנם אותם ראשי תיבות, צהל, צבא הגנה לישראל או צבא התקפה לישראל, נראה בעוד שתי דקות שכנראה צהל צריך להשתדרג ולהתחיל להיות צבא התקפה לישראל. תכף נראה. אז המלחמה הראשונה בעמלק בימי משה הייתה לאחר שהוא בא עלינו ועד עצמנו לקראתו למלחמה, מלחמת הגנה. ובמלחמה השנייה בעמלק בימי שאול, באנו אנחנו עליו, מלחמת התקפה. מה ההבדל בין מלחמת הגנה למלחמת התקפה? אם תרשו לי יותר מזה. הפחד יצחק מאיר פה מחוסר מקום לא נכנס בדף. המלחמה הראשונה ביוד ג' באדר, אז באותם ימים, הייתה מלחמת הגנה. אחשוורוש נתן לנו אישור, תודה רבה שאנחנו צריכים אישור להגן על עצמנו, נתן לנו אישור לעמוד ולהיקהל על נפשנו, ואפילו אם צריך כדי להציל את עצמנו, להרוג את מי שבא להרוג אותנו, גם לזה ברוך השם, קיבלנו אישור. איזה עומק של גלות לא יאומן כי סופר. אבל זה חשבון אחר, נעזוב אותו. אחרי שביום הראשון ביוד ג' היה כך וכך כפי שהמגילה מתארת, שואל אחשוורוש במשתה, תגידי אסתר, יש לך עוד בקשה? אומרת אסתר, כן. אני רוצה שיעשה מחר כדת היום. אני רוצה שגם מחר נצא למלחמה על עמלק. כלומר, שימו לב, מלחמת יוד ג' שמכוחה חוגגים בפרזים את יוד ד' היא מלחמת הגנה. מלחמת יוד ד' שמכוחה חוגגים המוקפים את ו' היא מלחמת התקפה. למה אסתר ראתה צורך כל כך עקרוני לבקש מחשברוש עוד יום אחד להילחם? מה, אחד ושלום היא סדיסטית? מה היא רוצה? להרוג עוד כמה איראנים? מה היא מבקשת בעצם? אלא אומר הפחד יצחק דבר אדיר. כשאתה יוצא למלחמת הגנה, אתה בעצם יכול להסביר לעצמך שהסיבה שבגללה אתה יוצא למלחמה, תסלחו לי שאני קצת בוטה, היא הציונות החילונית, היא מקלט לילה, היא כדי שלא יהיה עוד פעם יד ושם. כלומר, אתה יוצא להגן על עצמך מלחמת הישרדות. כמו שאמר ראש ממשלתנו, צריך להתקיף באיראן, מלחמת הישרדות. זאת התמצית של הציונות החילונית, מקלט לילה, ולכן גם אוגנדה זה ואמינה. זאת התפיסה הראשונה. שהמלך בא עלינו להילחם, ואנחנו צריך הכל צריכים לעמוד ולהיקהל על נפשנו. אסתר הבינה שאם אנחנו מבינים את ההבנה הזאת ביחס למלחמת עמלק, אנחנו בבעיה חמורה ביותר. כי בעצם אנחנו לא מבינים שיש כאן סיבות רוחניות שבגללן עמלק בא עלינו. ולכן היא מבקשת עוד יום אחד לצאת למלחמת התקפה, כי את ההתקפה לא נוכל להסביר בשום צורה של סיבה טבעית, חומרית, אנושית רגילה. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אוהביך בארץ השם מכל אוהביך מסביב, כשהכל סוף סוף יהיה בשקט, וסוף סוף יגמרו המלחמות, וסוף סוף נוכל לשבת בג'קוזי ולעשות כסף, ולאכול תאנים מלאים דבש מהעצים, יגיד לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו יוצאים למלחמה. רגע, סוף סוף שקט, מה? תן לנו ליהנות מהשקט. לא, לא, לא. עד עכשיו המלחמות היו יכולות להיות מובנות במובן החומרי, האנושי, הטבעי. עם רוצה להגן על עצמו, עם רוצה לשרוד, עם רוצה לחיות. אבל המלחמה האחרונה, מלחמת עמלק השנייה, בימי שאול, היא מלחמת התקפה. מלחמת התקפה, אי אפשר להסביר אותה בממדים טבעיים. זה מלחמת קודש. לכן דווקא אחרי שבהניח אלוהיך לך, מכל אוהביך מסביב, עכשיו צא למלחמת התקפה. לכן יש הבדל בין צהל כצבא הגנה לצהל כצבא התקפה. לכן, סליחה על הבוטות, יש בעם ישראל שתי מדרגות. יש מדרגה של מלחמת י' ג' וחגיגה בי' ד'. זאת מדרגת תל אביב, עם כל קדושתה ופהרה. ויש מלחמה שהיא מלחמה בי' ד' ומנוחה בית ו', שזאת מלחמת ירושלים. זה שתי מדרגות של הבנה. למה אנחנו פה? ששת הימים. למה אנחנו פה? האם אנחנו פה כי אנחנו רוצים לשרוד? או אנחנו פה כי אנחנו רוצים לגלות ממלכת כהנים וגוי קדוש? האם מלחמת עמלק היא רק מלחמת הלבושים של סיחון, אוג, מדיין וכל ממלכות כנען? או שמלחמת עמלק היא מלחמת של קדושה בתאומה? זאת מלחמה מסוג אחר לגמרי. נסיים את הפחד יצחק ובזה אנחנו עוצרים. ומועד הפורים שהוא קדושת הזמן של עסקנו עם עמלק בעל כוחו שיכלול בתוכו שני אופנים הללו של מלחמה בעמלק. וזה עומק משמעותה של התחלקות מועד הפורים לשני ימים י"ד ו"ט. כי ביודלת הוא בא עלינו, הוא ביקש להשמיד, להרוג ולאבד. וכשעשה לנו הקדוש ברוך הוא נס והגענו למנוחה ואנחנו מאויבים, אז אנחנו שלב ב' עשינו מלחמה עליו, יוצאים עליו למלחמה, ואנחנו מבקשים עוד יום להינקם מאויבים. מה זה להינקם? לקומם את עצמנו, להרים, לגלות את הערך האמיתי של המלחמות, של הופעת הקדושה בעולם. טוב, אני חושב שהדברים מתאימים גם לרב ציודה זצ"ל, שחידד מאוד את, 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 את סיבת המאבק בין ישראל לעמים ואת הלבושים שבהם המאבק הזה מתלבש. ואני חושב שגם מתאים מאוד לאלחנן, גיסי היקר השם יקום דמו, שאומנם בימיו הצעירים לא הספיק אולי הרבה כמות, אבל הספיק הרבה מאוד איכות, ומהקצת שזכיתי להכיר אותו, גם בגלוי וגם בסמוי, הוא שידר את זה כל הזמן, את הנקודה הזאת, לא להסתכל על פני השטח, להסתכל מתחת לפני השטח, לדעת מאיפה הכל בא ולאן הכל הולך, נדע בעזרת השם ללכת בדרכם, ולטפל בעמלה כפי שצריך לטפל על כל הלבושים שלו, בעזרת השם. יישר כוח, פורים שמח.